טוב, שלום וברכה. כן, אנחנו פסקה קוף ממחית. השונמית אמרה שהוא איש אלוהים קדוש הוא, אומרת הגמרא מנה ידעה, מאיפה ידעה? זה רב ושמואל נחלקו בדבר. אחד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, אחד אמר סדין של פשטן הציע לו על מיטתו ולא ראתה קרי עליו. כן, שזה בעצם סימן לקדושה. אומר הרב, הקדושה עניינה להתעורר מעל לתאוות ומורגשות. קדושה זה נבדלות מהחומר. מותרות ומרגשות זה החומרי. להתרומם זה אומר שמבחינת הרצון והנטיות של האדם הוא שייך לדברים נעלים, דברים מוסריים, באופן שלא יפעלו על האדם כלל, ואף ביותו עסוק בהן לא ימשיכו לבבו כלל להיות נוטה אחריהן. כלומר, אחרי התאוות המורגשות. וזאת היא הקדושה בבואנה האחד שהיא התעלות טבעית, שלפי הטבע, בשעה שאדם מתעסק במורגשות, הוא נמשך אחריהן ברב או במעט. ומי שכבר הגיע למעלה רמה ששכלו שליט עליו תמיד, גם בעת התעוררות הרגשות, הוא קדוש באמת. זאת אומרת, בעצם כשאדם מתעלה מעל הנטיות הטבעיות של המשיכה היתרה אל החושים ואל החומר, אז זה כבר קדושה, ששכלו, כן, מה המשמעות, השכל שליט, גם ביתר עוד הוא קדוש באמת. עכשיו, הוא לא מתכוון לתאר פה איזה מאבק שקורה כל הזמן, אלא כוונה, אדם חי מתוך השכל, זאת אומרת, מיושר עם השכל. כל זמן שיש את ההתעוררות של התאווה וצריך לכבוש אותה, זה עדיין לא קדושה. כן? אלא מי ששכלו שליט עליו תמיד, גם בעת התעוררות הרגשות, הוא קדוש באמת. ויש עוד מעלה, שהאדם, אם כבר הפך טבעו לטוב כולו, כן? זאת אומרת שכבר ממש ממש כבר אין בו תשוקה לדברים חומריים בכלל, אז אין צריך כל כך לשמירה שכלית. בעצם חומרו נמשך אל הטוב מאליו, ולא יגורהו רע. כן, נאמר ככה, בספר התניא, המדרגה הראשונה נקראת בינוני, המדרגה השנייה זה, זה, זה קדוש, או צדיק, סליחה, המסלים שם. זאת אומרת, אדם אין בו שום נטייה כבר לרע, הכל הפך להיות כבר טוב. ואלה הם, כן, זה מדרגה דמיונית, המדרגה השנייה. גם הראשונה היא... ואלה הם שני העניינים שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, מורה שגם בעת אכילתו, כלומר שזה ההתעוררות של הנטייה החומרית, של התאווה, לא פעלה נפשו הרגשת האכילה הגופית, להיות נפרד מהשכל האלוהי, באופן שהתעורר יותר מכפי המידה השכלית, גם במעד, במעט. בעץ הרע הוא דומה לזבוב, כי הרגשות החושיות מתעוררות במעט גירוי, כי זבוב שעל ידי תנועה קלה סמוך לו, הוא ממהר לעוף ולעלות למעלה. זה המנדמר הזה. אחד אמר, כי כל זמן שהשכל שליט באדם, ויותר מאור, עוד אין בו פתחותך על הקדושה, דהיינו השלמה העליונה של היפוך כל טבעו לטוב, ומה שהחושיות שולטת. כלומר, העובדה שזה קורה בזמן העירות, זה לא אומר בהכרח שהוא נמצא כבר בקדושה. יש לומר שתוקף השכל הוא שמתגבר עליו. אבל הבחינה הנאותה היא גדולת הנפש, שגם בעת התגברות החומריות, בעת השינה, לא ידע רע. שזה יבוא לאדם, יתגברו לזקק טבעו הגופני כולו, עד שאין צריך סעד לתומכו, וגם ביות עזרת השכל בל אימו, עומד הוא בקדושתו. כלומר, זה כבר סימן למדרגה השנייה של הקדושה. ואתם אומרים, מסילת ישרים, יכול להיות שהראשון זה טהרה, חסידות. והמדרגה השנייה זה הקדושה. אם בזמן השינה שאדם לא פעיל באופן אקטיבי בשכל, אז יש פה זיכוך גמור, כן, אז זה העניין. ובמתת, הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש. כל זמן, כן, יש פה דיוק, קדוש הוא. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, הוא קדוש ברוך שהוא קדוש, שנאמר והגיע שבחזי להופעה. אמר רבי יוסי ברבי חנינא שהחזה בהוד יופיה. כלומר, חז אותה במקום צנוע. זה מראה שרחוק מאוד מהקדושה. כל זמן שלא נתעצם האדם בשלמות, הוא עלול להתפעל מכל דבר פחות הנעשה בשכונתו, וחברת איש מושחת תוכל להזיקו ולמעט שלמותו. כן, כל זמן שאדם לא שייך אל השלמות, אז כל דבר בסביבה יכול לנמוך, יכול להשפיל אותו. אבל מעלת אלישה הייתה נעלה ונשגבה, היה כל כך במדרגה גבוהה, עד שלא הרגיש מאומה בפחיתות גחזי, היא מאותו קרוב ומשרתו תמיד. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאתה נמצא באותה סמוספירה שהסביבה חיה, אתה גם יכול לקלוט מה כלול בה. אז בגלל שהוא חי ברמה כל כך גבוהה, אז הגובה הזה יצר איזשהו ניתוק בין איפה שנמצא הגחזי לאיפה שנמצא אלישה. עד הזמן שנתן השם מכשול לפניו לגלות קלונו ולהרחיקו מאותו צדיק במעשה דין האמן. ולהרחיק אותו מאלישה. זה היה בסיפור במעשה של נאמן. כן, כלומר, המעשה של נאמן היה אחר כך. פה אנחנו רואים את המעשה המגונה שהוא עשה. המעשה של נאמן היה את הלהיטות אחרי כשאלישה ריפאת נאמן מצערתו, אז הוא יצא לאלישה כסף זהב וזה, אז הוא אמר לו, אני לא רוצה שום דבר. הוא יצא חוצה, ואז הוא עטף אחריו גחזי, ואמר, לא, 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 שהוא מבקש, כי בכל משם אלישה, אבל זה היה נראה, שהוא מבקש שכן, צריך איזשהו משהו, כאילו, לא לאלישה, זה סבר סיפור, כדי להוציא משם את הכסף. עכשיו, את זה אלישה כן ראה, והוא מאוד מאוד הקפיד עליו, אז זה שעצרות קידוש השם, ובמקום זה, זה הפך להיות איזשהו משהו זול כזה, שכאילו יכול עושים את זה רק בשביל כסף. ואז הוא אומר, צרעת נאמן תדבק בכף זכרת העולם. אז חזל אומרים שהפרשה אחר כך של ארבעה אנשים מצורעים שנמצאים שם בקצה המחנה, ואז הולכים למחנה הרם. כל זה נתגלגל על ידי אותו גחזי שנצטרע. זה הזמן שנתן השם מכשול לפניו, שני גחזי, לגלות קלונו ולרחיקו אותו צדיק במעשה דה נאמן. והיא השקפה נפלאה. על עוצם מעלת קדושת אלישה ושלמותו. שאם היה אפשר להגיע איזה מיעוט מעלה לו, להתקרבות אותו רשע אליו, היה ודאי מרגיש בדבר ומרחיקו. אבל רוממות מעלתו של אלישה, כן? היא שגרמה, שלא היה אפשר להגיע שום מיעוט אור קדושה לו מזה, על כן לא הרגיש. זה אפשרות אחת. אומר הרב, או אולי אם ידיעתו חשב שיחזור למותיו, ויהיה לברכה עם כישרונותיו שנראה שהיו טובים. זאת אומרת, יכול להיות שכן אלישה היה מודע למצבו הנמוך של יחזי, אבל הוא תלה בזה שהוא יוכל לחזור למותיו. כן, קורה שיש לו יכולות, והוא יוכל בסופו של דבר לצאת מהשפלות הזו, ככה הוא האמין בו. אבל בכל אופן, זאת אומרת, גם אם נניח שאלישה היה מודע למצב הנמוך של גחזי, קרבת רשע באופן שלא יזוק ויזיק מאומה לשלמות קדושת הקדוש, מורה על הפלגה מעלתו. כלומר, זה שהפסוק, מה שהרב פונה זה על השאלה, מה היה חשוב עכשיו לספר על גחזי? מה זה? זה מספר רכילות עליו עכשיו. זה לשון הרע. לא היה קדוש. היה לו בעיות. כלומר, זה חשוב. כן, אז אומר פרב, זה חלק מתיאור מדרגת אלישה. שגם אדם כזה פחות בסביבתו לא מוריד את אלישה ממדרגת הקדושה העצומה שהיה בה. כן, קוף נון. כן.
הצעה ראשונה שלא ידע מה קורה. זה לא קצת סותר את המניעה הבריאה של אדם שלא במדרגות, מתחיל במדרגה פשוטה, שכל מיני יודע להבחין. קשורות דברים.
לכן יש כאן את ההסבר השני, אולי אם ידיעתו חושב שזה לא מותר. הדבר הראשון, הוא רוצה לומר שיש מצבים שבהם הדבקות היא כל כך גדולה, אז האנשים יוצא דופק, זה לא. זה אצלם, זה הדרכות אחרות, זה סדר חיים אחר. אצל אדם רגיל זה באמת פחיתות אם הוא לא יודע מה קורה בסביבה שלו. ויגש גחזי לעוטפה קוף נון, אמר רבי יוסף ורבי חנינה שאחזה בהוד יופיה. מתוך גנותו של אותו רשע למדנו שכוחו של צדיק ועוצם קדושת נפשו, כדבקותו העליונה בעיונים האלוהיים. כן, את שפרו של הצדיק, הכוונה של אלישע והקדושה, כן, כמו שראינו הגדולה שהייתה בו, מעין פדות הפרגע לדבר זולתם. כן, כל הזמן שרוי בדבקות הזאת. עד שהיה אותו רשע בטוח, שבמעמדו ובפניו של אלישע, נהג פריצות מגונה כזאת. ומתוך הכרתו הניסיונית, עד כמה מתעסקת נפשו הרומה רק בדברים העליונים, עד שלא ירגיש כלל מה כיאור הנעשה בפניו. להיות עינו וליבו למושכלות הנכבדות שהתקשרה בהן נפשו נדיבה. כלומר, הפסקה הזאת לא מוסיפה לפסקה הקודמת, היא רק יותר מחדדת את תואר המדרגה של אלישע בהשוואה לפחיתות שעשה, כן, דבר הפחות שעשה גחזי, כן, שתוסק בדברים מגונים כאלה. כן, בוא נראה הלאה, קופנו נעלף, עובר עלינו תמיד. רבי זה ברבי חנינה, משום רבי עזר בן יעקב, כל המערך תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנהו מנחסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידי. יש כמה אופני דימוי לתמידים בהחזקת תלמידי חכמים. או תלמיד חכם. התמידים היו עבודת השם, כלומר יש כמה נקודות דמיון בין קורבן התמיד לבין זה שאדם תומך בתלמידי חכמים. התמידים היו עבודת השם משותפת לכלל ישראל, באה מתרומת הלשכה. הנה המחזיק תלמיד חכם, הוא גורם שלכלל ישראל יהיה אור ודי אור התורה של תלמיד חכם, עוסק בתורה. וישועת הכלל היא להיות באומה לימודי השם. כלומר, מה המיוחד בקורבן התמיד? שזה ציבורי, משותף לכלל ישראל, בא מתרומת המשכן. כך אדם שמחזיק תמיד חכם, כן, זאת אומרת, הוא גורם שלכללות ישראל תהיה השפעה שיוצאת מן התמיד חכם שעוסק בתורה. וזו השפעה לכלל ישראל, ולא השפעה רק על תמיד חכם עצמו. אם כן הוא דומה, כי אם הוא הייתה אפשרות שהקריב תמידים משלו לחפר הכל ישראל, הוא זקותם בעבודת השם. כלומר, עניין ציבורי שנוגע לכלל ישראל. ועוד, דבר שני, כי יש עבודת השם הבאה מזמן לזמן, אבל גדולה היא המידה התמידית, מי שעובד השם כל ימיו. כלומר, יש עבודת השם שבאה לפרקים, אבל יש מי שעובד את השם כל ימי חייו. ועל זה הייתה מעלת התמידים. מה המיוחד קורבן תמיד? התמידיות. שהייתה עבודת השם תמידית לכלל ישראל, הירם גם כן שראו להשתדל במעלת זאת השלמות של עבודת השם תמידית. זו הנקודה השנייה. התמידיות. אז יש את הכלליות בתמיד ויש את התמידיות. והנה המלאת תלמיד חכם מן חסר. נמצא שגם עוסקו בעסקיו בהשתדלותו במסחרו, בעבודתו, גם כן עבודת השם. כי ממנה תוצאות לחזק את עמלי תורה, שמאירים את העולם באור השם, אם כן, היא עבודה תמידית. זאת אומרת, הרי רוב הזמן של האדם הוא פועל ועושה ועובד, עוסק במלאכה. אז אם כן, העניין הזה של העיסוק הקבוע של האדם הופך להיות דבר שהוא עבודת השם, אם הוא מפריש מממונו להחזיק תלמידי חכמים. כן, זה הנקודה השנייה, התמידיות. ועוד, דבר שלישי, כי על התמידין שהיא עבודת כלל ישראל, אמרו חז"ל, איך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גבר. אין, צריך לומר. על כן, היו מעמדות שתהיה עמידה על גבם. הרי יש אחת הלכות בלכות קורבן, וצריך שהבעלים על הקורבן יהיה נמצא שם, בזמן שמקריבים אותו. מה נעשה בקורבן תמיד? מה נביא את כל ישראל כל היום שם? זה לא אפשרי. אז עשו מעמדות. מעמדות זה נציגים של עם ישראל שהם נוכחים בזמן הקרבת קורבן התמיד בירושלים, והם בעצם כמו עם ישראל כולו שעומדים על הקורבן. והסמכות במקום לעניין העבודה ועסק השלמות פועל הרבה לרומם את הנפש ומעלתה לאחוז בחמודות וכל מידות טובות. כן, המענה תמיד חכם. אבל אם זה הוא בקרבתו, על ידי שמאחור בביתו, הוא דומה כמקריב תמידים, שאם היותה תועלת הכלל, גם ברחוק מקום, מוספת שלמות בקירוב המקום, ומועילה לנפשו תועלת תמידית, גם כן מהתמדת הראייה הנכבדה של שלמות האיש המעולה בחיר השם. כן, זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם מעיקרון הקורבנות, ובכללם גם קורבן תמיד, שהקרבה אל הקורבן, מה הרעיון שעומד על גביו, הקרבה לקורבן מרוממת את האדם. וכך מי שמענה תלמיד חכם, תקרב אליו, זה מרומם את נפש האדם. זה מכך שיש פה את רוממות הנפש מתוך הקרבה לתלמידי החכמים. כמו בקורבן תמיד, שהעמידה על הקורבן מרוממת נפש האדם. כן, פה שלוש נקודות. אחד, זה לכללות ישראל, השפעה על כללות ישראל. שתיים, תלמידיות. שלוש, ההתרומות הנפשית מתוך הקרבה. שלוש כאלה מצויות גם בתמיד וגם במי שמענה תלמידי חכמים. עד כאן.